אתם עם SBS בעברית.
שלום, אני דוקטור מיכל כהן. אני פסיכולוגית קלינית וחוקרת שינה בילדים. אני ישראלית, נולדתי בתל אביב, גדלתי בהרצליה, ובערך כבר שנתיים אני נמצאת באדלייד. אני עושה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת פלינדרס, ואני כאן עם המשפחה שלי וחוקרת גם התפתחות של בעיות שינה בתינוקות וילדים, וגם טיפול בבעיות שינה בגיל הרך.
אני חושבת שזה יעניין הרבה מאוד מהמאזינים שלנו. אולי נתחיל באופן כללי, מה הם בכלל הפרעות שינה?
הפרעות שינה זה באמת קבוצה מאוד מאוד רחבה של בעיות, שכוללת סוגים שונים של תופעות, החל מבעיות רפואיות, כמו קשיים בנשימה או עצירות נשימה בשינה, מה שנקרא obstructive sleep apnea, בעיות נוירולוגיות אחרות כמו ביעוטי לילה, שבהן נניח הילד מתעורר באמצע הלילה, אבל הוא לא באמת ער, הוא מדבר מתוך שינה, צועק מתוך שינה, בלי להיות מודע להתעוררות. והמשך בבעיות התנהגותיות יותר, שהן הרבה פעמים יותר רגשיות, כמו סירוב ללכת לישון, קושי ללכת לישון, אינסומניה, דרישה למעורבות או תמיכה של ההורים בהירדמות, שאלה הבעיות שאני בתור פסיכולוגית וחוקרת בתחום הזה מתמקדת בהן.
אז אולי נתחיל קודם באופן כללי עם מבוגרים. אני חושבת שככל שמתבגרים, אני שומעת החברות שלי אומרות לי שהן לא נרדמות מהר, חברה אחרת לוקחת כדורי שינה, חברה אחרת, הבעל שלה עכשיו יש לו גם כן אינסומיה, אז יש לו את המכשיר הזה שנקרא CPAP. מה עושים בנידון אם לא ישנים טוב?
קודם כל, מאוד חשוב לעשות משהו בנידון, כי שינה, כמו שאנחנו יודעים, אינטואיטיבית, אבל גם מחקרים מראים לנו, היא קריטית, לא רק לבריאות הגופנית שלנו ולהישרדות שלנו ממש, אלא גם לבריאות הנפשית שלנו, ליכולת שלנו להתרכז, לבסט את הרגשות שלנו. כלומר, באמת זה שהוא פריורטי מאוד, מאוד משמעותי שצריך לתת לשינה, ואם מישהו סובל מבעיות שינה שהוא לא כך מצליח לפתור אותם בעצמו, או באמצעות כמה דברים שאולי אני יכולה תכף לציין, אז מאוד חשוב לנסות אולי ללכת לייעוץ ולהבין מה קורה, לפעמים צריך לעשות בירור רפואי, או לישון לילה במעבדת שינה, כדי להבחן obstructive sleep apnea למשל, ולקבל מכשיר CPAP כמו שציינת, ולפעמים צריך לעשות משהו שקשור לטיפול שהוא קצת יותר רגשי, או פסיכולוגי, או קוגניטיבי, אבל לא כדאי להזניח את זה, כי זה ממש ממש חשוב. עכשיו, את ציינת את הגיל המבוגר, זה אמנם פחות תחום המומחיות שלי, אבל שינה, כמו הרבה דברים בגוף שלנו, מאוד מתפתחת ומשתנה לאורך החיים, ונתחיל במשהו מאוד פשוט כמו הצורך בשינה, הוא מאוד משתנה. תינוקות כשהם נולדים, הם צריכים לישון בעצם במשך מרבית שעות היממה, לפעמים עד 17 שעות ביממה, הם צריכים ממש לבלות בשינה, בעוד שאנשים מבוגרים, הצורך שלהם בשינה הולך וקטן עם הזמן, ו מעל גיל, בסביבות הגיל השלישי צריך לישון בין, אני חושבת, 6-8, זאת אומרת, זה יורד מאוד משמעותי, ומרגישים את זה עם הגיל. אנשים שבגיל 60 לא צריכים את השמונה שעות שהם היו צריכים בגיל 40 נניח, הם פתאום לא מצליחים גם לישון במשך פרק זמן ארוך כזה, וזה משהו שהוא היה צריך להסתגל עליו ולקבל אותו באיזשהו אופן, וגם להתאים את הרוטינות היומיומיות שלך לעיליות שלך בהתאם. לפעמים אחד הדברים שצריך להבין זה שצורך השינה שלנו קצת קטן, ואם אנחנו נמשיך לתת לעצמנו הזדמנות של, לא יודע, 9 שעות במיטה, בעיקר אחרי שאנחנו יוצאים לפנסיה למשל, אז השינה שלנו תהיה מקוטעת, תהיה לנו קשה להירדם, נתחיל לחוות יותר ויותר יקיצות במהלך הלילה. לכן הפתרון הכי טוב הוא לקצר את ה-sleep opportunity, כלומר את משך הזמן שאנחנו בכלל נמצאים במיטה, מה שחוסך לנו הרבה תסכולים ותחושה שאנחנו לא מצליחים להירדם, ובעצם משפר את השינה שלנו שהופכת להיות רציפה יותר ופחות מקוטעת.
מה עוד אפשר לעשות אם יש הפרעת שינה או אינסומיה?
באמת, מה שציינתי עכשיו נקרא sleep restriction therapy, והוא אחד האלמנטים הכי שכיחים לטיפול באינסומיה, כי הוא מגביל את משך הזמן שבן אדם מבלה בשינה או במיטה. אבל יש עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות, שוב, בהינתן שנעשה בירור רפואי ומדובר באמת באינסומיה, מאוד חשוב לשמור על הרגלים קבועים, לשמור על היגיינת שינה, או לא להכניס יותר מדי גירויים שמעוררים לחדר השינה. תמיד אומרים שהמיטה צריכה להיות לשינה ולסקס ולא מעבר לזה. כלומר, כל הפעילויות האחרות, תעשו להם אאוטסורסינג מחוץ לחדר השינה, תוציאו אותם מחוץ לחדר אחר. וזה כדי ללמד בעצם, לעשות איזושהי התניה, שהמוח שלנו יבין שהמיטה מקושרת לשינה, ולא לפעילויות מעוררות יותר מדי אחרות.
אנו משוחחים עם דוקטור מיכל קאן, פסיכולוגית קלינית, חוקרת שינה בילדים, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטיין. אין לנו כל כך הרבה זמן, אז רציתי לשאול אותך על ילדים, על תינוקות, שזה תחום ההתמחות שלך, ואני יודעת שיש לנו הרבה מאזינים שיש להם ילדים קטנים, ובעיקר עכשיו בתקופת נגיף הקורונה הם מתלוננים שהילדים שלהם לא ישנים טוב, כי הם כל היום בבית עם ההורים, ואפילו זה משפיע על התינוקות. מה את מוצאת?
אז באמת כשפרצה המגפה הנוכחית והמשבר הנוכחי, הרבה מהקולגות שלי התחלנו לדון בנושא הזה, איך הדבר הזה, איך המצב ישפיע על השינה של ילדים. היו השערות לכאן ולכאן, כי מצד אחד יש המון סטרס בתקופה הזאת, בעיקר כשזה התחיל, אנשים הגיבו מבחינה רגשית באופן, זה היה נורא מלחיץ, אני בטוחה שאני הרגשתי את זה, הרבה מאיתנו הרגישו את זה, ולחץ זה משהו שלא הולך כל כך טוב עם שינה. וילדים מרגישים את הלחץ של ההורים שלהם, גם אם הם תינוקות, אנחנו יודעים גם את זה ממחקר, כך שחשבנו שאולי זה בנוסף לשינויים ברוטינות ולכל ה... כל ה... בעצם באמת הניסוי הנרחב הזה בבני אדם שמתרחש בעולם ישפיע לרעה על השינה. אבל מצד שני היו גם השערות חלופיות שאמרו, אבל תראו, אנשים לא יוצאים לעבודה, הם גם פחות הולכים לכל מיני מסיבות או ארוחות ערב מאוחרות, זה מאפשר להם אולי גם מפנה יותר זמן לשינה וגם מאפשר להם לשמור על רוטינה קבועה יותר, ואנחנו יודעים שסדר יום קבוע שהוא כמה שאפשר גם מתואם עם המחזור הצרקדיאני שלנו, זאת אומרת עם השעון הביולוגי שלנו שאומר המוח שלנו מכתיב לנו מתי מתאים לנו ללכת לישון, שאיזושהי התאמה כזאת, סינכרוניות כזאת יכולה להיות מאוד טובה לשינה ולתת אולי הזדמנות ליותר שינה. אז החלטנו לבחון את זה ואנחנו עשינו מחקר שהוא נורא מעניין בגלל ש... הוא לא סתם ביקש מהורים לדווח בדיעבד איך הילדים שלהם ישנו לפני הקורונה ועכשיו הם, איך הם ישנים, אלא שלקחנו מדד אובייקטיבי של שינה. התחברנו לחברה שנקראת ננית ויש לה מדד שהוא בעצם מבוסס על ראייה ממוחשבת ומקליט את השינה של תינוקות באופן רציף לאורך כל השנה, מי שיש לו את המוניטור הזה. ויכולנו להשוות בין שינה לפני המגפה ושינה אחרי המגפה, וגם ביקשנו מהאימהות של התינוקות שבדקנו לדווח אם הן היו בלוקדאון ולא יצאו מהבית, או שהן לא היו בלוקדאון או שהמשיכו לעבוד כרגיל, וראינו ששתי ההשערות היו נכונות. זאת אומרת, בחלק הקצת יותר בעייתי, בעיקר בסוף מרץ, מיד אחרי שהמגפה פרצה, היה יותר קיטוע בשינה של התינוקות, יותר יקיצות במהלך הלילה, ההורים היו צריכים יותר להתערב ולבקר את התינוקות בתוך ההריסה, אבל... בצד היותר חיובי מצאנו שני דברים. אחד, הקושי הזה, הפרגמנטציה בשינה שראינו בסוף מרץ, הסתדר בהמשך, זאת אומרת באפריל ובמאי כבר לא ראינו את ההבדל הזה. ופה אני מדברת על הבדל בין תינוקות של אמאות שהיו בלוקדאון וכאלה שלא. ועוד משהו שראינו זה שביחס ללפני המגפה, התינוקות ישנו יותר בתוך הלוקדאון. בכל זאת, ההזדמנות הזאת היא ל... להיות בבית, לעבוד אולי מהבית, כבר הזה הייתה לו גם השפעה חיובית על האפשרות של תינוקות לקבל יותר שינה. וכמו שאמרתי קודם, זה מאוד מאוד קריטי. אז יש איזה silver lining כזה.
דוקטור מיכל קאן, מאוניברסיטת פלינדרס בדרום אוסטרליה, פסיכולוגית קלינית, חוקרת שינה בילדים, רב תודות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.